השבת נקרא פרשת וירא. הפרשיות של אברהם אבינו, הפרשיות של אברהם אחרי ברית מילה, הפרשה שעוסקת בעקדה. אבל חלק ניכר מהפרשה זה הסיפור של סדום ועמורה, והתפילות, הבקשות, הדו-שיח הארוך שיש לאברהם אבינו עם הקדוש ברוך הוא על סדום, עם איש 50, 45, 40, 30, 20, 10. התורה ממש מעריכה בפרטי פרטים בתיאור של, של הדו-שיח של הקדוש ברוך הוא עם אברהם אבינו. והקדוש ברוך הוא מקשיב לאברהם, זאת אומרת, הוא לא אומר לו, תשמע, ביקשת 50, אין, שלום. לא, הוא הולך איתו צעד אחר צעד, עד שאברהם מבין שכבר אין יותר סיכוי. אז אברהם הולך למקומו, והקדוש ברוך הוא, בכלל מה, הקדוש ברוך הוא צריך להתייעץ עם אברהם על איך לנהל את העולם, עם כל הכבוד לאברהם, באמת, אברהם אבי האומה. הקדוש ברוך הוא מתייעץ איתו ושומע לו, וזה מאוד חשוב שנבין כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. אבא תמיד עליו ושלום היה מזכיר בשם הרב צדקה, שכתוב כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו, זה נאמר בפרשה הזאת, ידעתיו לשון חיבה. כל הפרשה מראה חיבה גדולה של, של הקדוש ברוך הוא לאברהם, גם החיבה שהוא בא לבקר אותו, הכל. גם כאן הפרשה מודגשת העובדה שאברהם הוא לא רק זכה לגוי גדול, אלא גוי גדול ועצום, ונברחו בכל משפחות האדמה. אבל הכל על הרקע של סדום. למה סדום? מה לנו בסדום? שישרפו? מה לנו? עושים חטאים. כתוב עליהם שהם רעים וחטאים להשם מאוד. וכתוב בירושלמי, רעים וחטאים להשם מאוד. זה עבודה זרה, גילו עריות ושפיכות דמים, הכל, באדם לחברו, באדם למקום, מה, למה המאמץ הגדול? אם נזכור, גם הפרשה הקודמת הוזכרה סדום לא פעם אחת, אלא פעמיים. פעם אחת, שוב, שאברהם עושה מאמץ אילאי, להילחם עם ארבעה מלכים שנלחמו ו... ושבו את סדום, מערכי על כל מלחמה שמתנהלת במרחב אברהם צריך להתעסק, אז אולי התשובה בגלל שלוט בן אחיו, אבל לא, לא, זה לא, זה כבר אמר, אי אפשי באברהם, אי אפשי באלוהיו. נכון? למה אברהם מתאמץ בשבילו? רואים שאברהם עושה מאמץ אילאי להקות את רבת המלאכים, למרות הסיכון נפש הגדול שבדבר. באמת צריך להבין, ויש גם את הסיפור הקודם, שכמובן הסיפור שבו לוט בוחר לגור בסדום ולא לגור יחד עם אברהם אבינו. צריך להבין, כדי להבין את זה, אני ברשותכם רוצה לקרוא לכם שני פסוקים מספר יחזקאל. שאני בטוח שמי שלא מכיר אותם, יהיה מאוד תמה עליהם. יש פרק תזיין ביחזקאל, כתוב, שהקדוש ברוך הוא ישוב את שבות סדום. כולנו מכירים, ושב השם לוקח את שבותך ורחמך, ושב וקיבצך מכל העמים, נכון? כולנו מכירים. אז כתוב, ושבתי את שביתיהן, את שבות סדום ובנותיה, ואת שבות שומרון ובנותיה, ושבות שביתך בתוכנה. כן, אומר הקדוש ברוך הוא, אתם בני ירושלים, אני שב את שבות סדום שנמצאת מימינך, ושבות שומרון, שזה בירת מלכות ישראל, משמאלך, ואת ירושלים בתוכם. מה ההשפעה בכלל? מה לנו בין הסדום? מילא תגיד שומרון, אני מבין. יש מלכות ישראל, יש מלכות יהודה, עץ אחד בידי, אבל סדום, מה היא בתמונה בכלל? למה בכלל להחזיר אותה? יותר מזה, שני פסוקים אחר כך כתוב שסדום נקראת אחות לירושלים. ואחיותייך, סדום ובנותיה, תשובנה לקדמותן, ושומרון ובנותיה תשובנה לקדמותן, ואת, ירושלים, ובנותייך, תשובנה לקדמותיכן. סדום אחות שלנו? סדום? סדום ועמורה? כן, צריך לדעת שסדום, אולי ככה אנחנו בסתר ליבנו שמחים שהיא נחרבה, שהרוע קלה מן העולם, אבל זה בכלל לא פשוט. סדום זאת, זה מקום בארץ ישראל שנאמר עליו כגן השם, כארץ מצרים. כי כולה משקה לפני שחטא השם את סדום ממש, גן עדן, גן עדן בארץ ישראל. מקום שהוא כולו שפע וכולו ברכה. ולא רק זה, אלא כולו מימוש ההבטחה שנאמרה לאברהם ונברחו בך כל משפחות האדמה. הרי סדום נבנית, כל החמשת ערי הכיכר, נבנים אחרי שאברהם אבינו נולד, נוצר, כן? כל הסיפור שאנחנו מדברים עליו של סדום, זה מדובר שאברהם הוא בן, נגיד באיזשהו שלב, בין 75 ל-90, זה פחות או יותר התקופת זמן, וסדום נבנתה 52 שנה לפני שהיא נחרבה, זאת אומרת, היא הייתה 52 שנה קיימת. זאת אומרת, היא נבנתה בתוך תקופת חייו של אברהם, והיא ביטוי באמת לברכה הגדולה שיש בארץ ישראל. והיא נחרבת מכיוון שאנשי סדום ועמורה לא יודעים איך לקבל את השפע. אני אקרא לכם את הלשון שהגמרא אומרת. הגמרא אומרת שאנשי סדום, מאיפה הקלקול שלהם היה? הנה זה היה אבון סדום אחותך. אותו פרק ביחזקאל. גאון שבעת לחם ושלוות השקט היה לה ולבנותיה ויד עני ואביון לא החזיקה. זאת אומרת, הם קיבלו גם שבעת לחם, סובה, וגם שלוות השקט היה לה, לא היו לה אויבים, וממש, כמו שכתוב על עם ישראל וישמן ישורון ואיבת, קרה גם להם, כן, מרוב טוב. כך כתוב הגמרא בסנהדרין, תנו רבנן, אנשי סדום לא נתגאו אלא בשביל טובה שישפיע עליהם הקדוש ברוך הוא. שנאמר, ארץ ממנה יצא לחם, ותחתיה נהפך כמו אש, זאת אומרת, המעיינות המים החמים, מקום ספיר אבניה ואפורות זהב לו. בקיצור, מקום כל כך הרבה, אמרו אנשי סדום, כל כך טוב פה, יבוא לפה אנשים, יבואו עוברי דרכים לחסרנו, בואו ונשכח תורת רגל מארצנו. למה זה כל כך חשוב לנו? כי כל התיאור שיש גם בפרשת האזינו וגם בחזקאל באותו פרק, זה שעם ישראל חוטא מרוב שפע. לכן סדום נקראת אחות. אנחנו צריכים לדעת לקבל שפע בלי שתזוח דעתנו. זה התיקון. יש שפע גדול, שפע גדול של ברכה יש בסדום, ושפע גדול של ברכה יש בירושלים. ואם לא נלמד איך לקבל את השפע הזה, בלי שתזוח דעתנו, אנחנו עלולים לחזור לאותה טעות. כי בסופו של דבר, הגאולה היא שפע גדול, ממש שפע גדול, כמו שאנחנו חיים עכשיו. אז לכן, חלק מתהליך הגאולה הוא, כן, התיקון הזה שאנחנו לומדים, אנחנו, סדום, כל מקום בסביבתנו, לומד לקבל שפע גדול ולא להתקלקל. אני חייב להזכיר כאן מה שהזכרנו בעבר, מה שכתוב ממש באותו פרק, בפרק הזה של יחזקאל תצזיין, שם כתוב, ויצא לך שם בגויים כי כליל הוא. אז אומר שם רשי, כליל זה קורונה, מעניין. טוב, בכל מקרה, אנחנו מדברים על הטעות של סדום, ועל הטעות שהייתה גם לארץ ישראל. כל הגלות היא בגלל זה. כך אומר הפסוק המפורסם, שכולנו זכינו גם לראות אותו. גם את החורבן וגם את הברכה. ואמר דור אחרון ביניכם אשר יקומו מאחריכם, והנחורי אשר יבוא מארץ רחוקה, וראו את מכות הארץ ואת החלויה אשר חילה אדוני בא, גופרית והמלח שריפה כל ארצה, כל ארץ ישראל כמו סדום ועמורה. לא תזרע ולא תצמיח ולא יעלה בה כל עשב, כמהפכת סדום ועמורה, אדמה וצבעים אשר הפך השם באפו ובחמתו. זאת אומרת, כל הגלות שהייתה לנו היא בחמת אותו בעיה. כמו סדום ועמורה, לא למדנו לקבל טובה. ועיקר העבודה הרוחנית לדעת לקבל טובה. וכשיהיה את הטובה הזאת, אז כתוב בספר יחזקאל ממזיין, שם כתוב על הנחל שיוצא מקודש הקודשים, שהוא פונה לכיוון מזרח, כן? והם מגיעים אל ים המלח, אותו אזור של סדום ועמורה, ומרפאים את המים, ואז יש שם שפע עצום, שפע עצום, כן? והיה דגה רבה מאוד, ונרפאו המים. וגם העצים שצומחים שם הם בשפע עצום. ועל הנחל יעלה על שפתו מזה ומזה, כל עץ מאכל לא ייבול עליהו ולא ייתום פריו, לחודשיו יבקר. זאת אומרת, הפרחים שם, הפירות צומחות כל הזמן. כל חודש ביקורים. כי ממיו מן המקדש הם היוצאים, והיה פריו למאכל ועליהו לתרופה. זה מקום שיש בו מלא ברכה. והמים האלה שיוצאים מקודש הקודשים, בהתחלה הם מים מאוד נמוכים, עד שהם מתרבים, וזה מי ברכיים, מי מותניים, מי סחו. בסוף מים שכתוב עליהם, אשר צי אדיר לא יעברנו. שפע, שפע עצום של מים, שפע עצום של ברכה, זה התיאור של הבית השלישי. הריקות אליכם ברכה עד בידי. אם לא נלמד את הבית ספר הזה של סדום, אם לא נלמד איך לקבל ברכה בלי שתזוח דעתנו, אנחנו חלילה עלולים לחזור אותו מקום. לכן התיקון של ירושלים כרוך בתיקון של סדום. כרוך בתיקון הדת לחיות בגן השם בלי שתזוח דעתנו. לגור בגן השם ולתת לתת ולחלק. לכן ככתוב שם, בעריקות אליכם ברכה על בידי, הביאו את המעשר אל ביתי, ובחנו הנה בזאת. תדע שמה שאתה מקבל זה לא מחוכמתך וגאונותך, זה חוכמתך וגאונותך שהשם נתן לך. שלא לא תזוח דעתך, שזה הדבר הכי, הכי מסוכן. וזה מה שקרה בסדום ובירושלים. יש דבר מאוד מעניין, סדום והעמורה נחרבו. נכון? לוט ניצל. כולנו מכירים את הסיפור עם לוט בפרשה, נולדים לו שני נכדים, שני בנים, מבנותיו עמון ומואב, נכון? מי זה עמון ומואב? עמון ומואב ואדום, שלושה עמים. אז רש"י אומר, בברית בין הבתרים שקראנו בשבוע שעבר, שם כתוב שהקדוש ברוך הוא מבטיח לאברהם 10 עממים. את הכני, את הכנזי ואת הקדמוני, קוף, 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 כן? ואת החיטי ואת הפריזי ואת הרפאים ואת האמורי ואת הכנעני ואת הגרגשי ואת היבוסי. אומר שם רש"י, 10 אומות יש כאן. ובפועל, לא נתן בהם אלא 7 גויים. והשלושה מהם, שלא לא קיבלנו, כני, כנזי וקדמוני, מהם, זה אדום ומואב ועמון, לדעת רבי יהודה בגמרא. כן, והם עתידים להיות ירושה לעתיד, שנאמר, אמון אדום ומואב משלח ידם, ובני אמון משמעתם. זאת אומרת, אנחנו לעתיד נשלוט גם על אמון ומואב ואדום. חייבים להזכיר שבהצהרת בלפור, קיבלנו בהצהרה לכל הפחות גם את נחלת אמון ומואב ואדום, שזה כל החלק הדרומי של ירדן. הכמחמת שלא עלינו לארץ מיד אחרי הצהרת בלפור, אז הבריטים התחרטו, אמרו, מספיק לכם רק חצי הארץ עד הירדן, את חלק המערבי, את חלק המזרחי לא תקבלו. וגם בימי משה רבנו, כשהם חוזרים וכובשים את הארץ, בכוונה משה רבנו לוקח אותם דרך אדום ומואב ועמון, ואומר להם, אל תתקרבו אליהם. לא תקבלו כלום. למה לא תקבלו כלום? מרש"י אומר שם, בדברים. מכיוון ששלושת הארצות האלה, למעשה אברהם זכה בהם, כשהוא מכה את ארבעת המלכים. הרי ארבעת המלכים, כשהם יוצאים ללחם בסדום ועמורה, הם באים דרך עבר הירדן המזרחי, כובשים את הרפאים, את הזמזומים, את כל, את, 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 את סעיר, הם מקים את עמלק, הם מקים שם את כל הענקים, כל האזור של עמון ומואב ואדום, הם כובשים אותו. אחר כך אברהם כובש את ארבעת המלאכים, אז הוא יורש את עמון ומואב ואדום. אבל את כל הארצות האלו הוא נותן אותם ללוט. למה? בזכות שלו הלשין עליו במצרים. ולכן משה רבנו מזהיר את עם ישראל שלא התקרבו לשלושת הארצות האלו. זאת אומרת, באמת הם היו ירושה שלנו, ואברהם נותן אותם לבן אחיו, למרות שבן אחיו הוא לא הכי נחמד שבעולם, כן? והוא, במקום ללכת עם אברהם, הוא הולך עם סדום ועמורה. אתה שהתעשרת בזכות אברהם, התחבדת בזכות אברהם, הגעת בכלל לארץ בזכות אברהם, אתה זונח את אברהם והולך למתנגדים שלו, הרי אתה פוגע בכל הפעולה הרוחנית של אברהם, הרי אברהם הולך וקורא בשם השם, יגידו, בן אחיו, גיסו, הוא מכיר את אברהם, מי מכיר את אברהם יותר מאשר גיסו, והנה הוא לא הולך איתו. אין לך מכה ציבורית, תודעתית, יותר גרועה מאשר מפעולות, אף על פי כן, אומר אברהם, לא תעשה לי טובה, לוט לא גילה לפרעו ששרה היא אשתי, נכון? הוא שמר איתי על הסוד, למרות שהוא הסתכן, יקבל מתנה את שלושת המדינות האלה, עמון ומואב ואדום, ולכן לא קיבלנו אותם. אבל בפועל, אנחנו יודעים שהם לא החזירו טובה. כך הפסוק אומר, לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם, גם דור עשירי לבוא להם בקהל השם עד עולם. למה? מכיוון שהם המשיכו את מנהגה של סדום. על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים בדרך בצאתכם ממצרים, ואשר שכר עליך את בלעם בן בעור מפטור ארם נהריים וקד עליך. אז הם לא, קיבלת מתנה, תגיד תודה, במקום זה אתה הולך ונלחם בעם ישראל, לכן הם מקבלים את העונש של סדום, כך אומר צפניה. לכן חי אני נאום אדוני צבאות אלוהי ישראל, כי מואב כסדום תהיה, ובני עמון כאמורה. מה יקרה להם? ממשק חרול ומכרה מלח ושממה עד עולם, שארית עמי יבוזום ויתר גרויי ינחלום. כן, מכיוון שהם במקום להחזיר טובה תחת טובה, החזירו רעה תחת טובה, אז עתידים בני ישראל לרשת את שלושת המקומות האלה. כך כותב החתם סופר, אי אפשר להיות גאולה שלמה, אלא אם כן נזכה גם לירושת קני, כנזי וקדמוני, שהוא אדום ועמון ומואב. ולכן הוא אומר, אנחנו צריכים להיזהר לא להיות מלשינים. כי לוט זכה בהם בגלל שהוא לא הלשין, אנחנו צריכים להיזהר לא להיות מלשינים, על אחרים, אני אומר את זה בהקשר לקורונה, כן? גם אם אנשים לפעמים לא מתנהגים בצורה נכונה, אתה אל תהיה מלשין. הבן איש חי כותב, שכדי שנירש את עמון ומואב ואדום, אנחנו צריכים לרשת תכונות רוחניות. הוא מסביר שם בספרו בן יהוידה, שהעמים מתחלקים לשלוש ושבע, אז שבע זה כנגד ספירות הבניין, הצד המעשי של החיים, והשלושה של קני, כנזי וקדמוני הם כנגד הספירות הרוחניות יותר, כן? ועיקר העבודה שאנחנו צריכים לעשות בימות המשיח כדי לקנות את שלושת המקומות האלה, העבודה הרוחנית, היא ברוחניות להתעלות. ואז שלושת המדינות האלה שהן בנותיה של סדום ועמורה, יחזרו אלינו, זה כנגד חוכמה, בינה ודעת. ובאופן מעניין, כותב בספר אוהלי שם, שכני, כנזי וקדמוני, בכתיב שהם כתובים בתורה, זה בגימטריה 541, זאת אומרת ישראל. ובהשלה כותב, שראשי תיבות של כל עשרת הספירות, זה גם 541, דהיינו ישראל. במילים אחרות, שלמות של עם ישראל היא לא רק בשבע המידות המעשיות, אלא גם בשלוש הרוחניות. בספר צמח צדיק הוא אומר, הזכרנו קודם שכני, כנזי וקדמוני מתחילים בקוף, נכון? אז התיקון שלהם על ידי שישראל משלשים שלוש קדושות, קדוש, קדוש, קדוש. ואנחנו מתבוננים ומבינים שמלוא כל הארץ כבודו, לת אתר פנוי מיני, כשאנחנו מבינים את זה, מלאה הארץ דעה את השם, אז באותה שעה אנחנו זכאים לכבוש את קני כניזי וקדמוני. דבר מאוד מעניין. זהו, מאוד מעניין אגב, שמי ש... אם אנחנו רוצים להבין קצת מה יקרה כשנזכה, אז צריך לזכור שכתוב במדרש, פסוק, כתוב על דוד המלך, מצאתי את דוד עבדי, בשמן קודשי משכתיו, אז במדרש, מדרש רבה כתוב, אמר רבי יצחק, היכן מצאתי אותו? בסדום. זאת אומרת, סדום, זה מצד אחד המקום הכי הכי נמוך שיש, הכי, אמרנו, עבודה זרה, גילו עיירות ושפיכות דמים, שחוטאים מרוב שפע וטוב, אבל אם אנחנו זוכרים, לדעת, כמו דוד המלך, כי ממך הכל, ומידך נתנו לך. זאת אומרת, דוד המלך שיש לו עושר גדול, הוא לא זכה דעתו. הוא אומר, ריבונו של עולם, שלך. קיבלתי את זה ממך, אני מחזיר לך את זה. לא זכה דעתו, ואנוכי תולעת ולא איש. כשמגיעים להכרה הזאת, אדם מקבל שפע, יכול לקבל שפע אינסופי, ולא תזוח דעתו, וזה התיקון הגדול של גם סדום, וגם התיקון של קני כניזי וקדמוני, היא רצון שנזכה באמת להגיע למקום הרוחני הזה. מתוך ההקדמה הזאת של הפרשה, אנחנו רוצים לדבר קצת על הלכות שקשורות, שנקראות קופים על מידת סדום. מהפירוש? יש, התורה אומרת, בעיקר בספר דברים, לקראת כניסתם לארץ, ועשית ישר והטוב. והלכות אומרת, מה פירוש שאתה בישר והטוב? שזה חלק מירושת הארץ. הפסוק אומר, ועשית ישר והטוב בעיני אדוני, למען יתבלך, ובאת וירשת את הארץ הטובה, אשר נשבע אדוני לאבותיך. אמרו חכמינו בפסיקתא, בזכות ועשית ישר והטוב, תזכה לרפת את הארץ הטובה. זאת אומרת, היא ארץ טובה, רק אנשים טובים מתאימים לה, אנשים לא טובים, הארץ מקיאה אותם, כמו שקרה בסדום ועמורה, כן? ולכן אדם צריך להיות לרפת את הארץ. מכאן נבין, מה שהגמרא אומרת, אמר רבי יוחנן, לא חרבה ירושלים, אלא על שדנו בה דין תורה. מקשה הגמרא, רגע, מה אתה רוצה שידונו שם? אלא דין הדה מגזה את הידיינו, מה צריכים דין, דינים של רומאים? אלא אומרת הגמרא, העמידו דיניהם על דין תורה, ולא עשו לפנים משורת הדין. זאת אומרת, יש פה דבר שהוא דין תורה. התורה אומרת לך הלכות, אבל אתה גם חייב להבין מה התורה מתכוונת. התורה מתכוונת שתעשה ישר וטוב. ויש כמה וכמה דוגמאות מעניינות לזה, וכך אומר הרמב"ן, ועוד מקומות כתוב, אני אקרא לכם את הלשון. אומר הרמב"ן, וזה עניין גדול, כי אי אפשר להזכיר בתורה כל הנהגות האדם עם שכנה ורעב, משאו ומתנו, ותיקוני היישוב והמדינות כולם. אבל אחרי שהזכיר, מהם הרבה, כגון לא תלך רכיל בעמך, לא תקום ולא תקום ולא תיטור, ולא תעמוד על דם רעך, לא תקלל חרש, מפני שיבה תקום, וכיוצא בהם, חזר ואמר בדרך כלל שיעשה הטוב הישר בכל דבר. אז שיכנס בזה הפשרה ולפני משורת הדין, וכגון מה שהזכירו בו דין הדבר מצרה, זאת אומרת, כשאתה מוכר את השדה שלך, אז תמכור למי שהוא כבר ממלא גובל, אתה לא אמור להפסיד עם זה כסף, אבל תמכור למי שיש לו רווח יותר גדול מאשר מישהו אחר. אחד אדם אחר יכול לקנות במקום אחר. כן? ואפילו מה שאמרו, שיהיה פרקון האב ודיבורו בנחת עם הפרקות, עד שיקרה בכל עניין תם וישר. וכך גם כותב המגיד משנה, אחרי שהוא מדבר על הלכות בר מצרה, וכן אמרה, ועשית ישר והטוב, ולא היה ראוי בכל זה לצוות פרטים. לפי שמצוות התורה בכל עת ובכל זמן ובכל עניין ובהכרח, חייב לעשות כן. ומידות האדם והנהגתו מתחלפת לפי הזמן והאישים. זאת אומרת, יש אתם בכל דור את ההתמודדויות שלו, את השאלות שלו, את הדרכים שלו, והתורה נתנה כמה וכמה דוגמאות, ואתה תלך לפי הדוגמאות האלה, ותתקדם. והדבר הזה הוא יסודי, זאת אומרת, הוא הופך להיות הלכה, קופים על מידת סדום. כן, כמובן שכל, אני אומר את כולם בנשימה אחת, אבל העיקרון הוא שחכמים קופים, לא תמיד, יש מקרים, נדבר על זה בהמשך, אבל זה חלק עיקרי, חלק אינטגרלי מההלכה. לא להיות ראש בקיר, אלא להתבונן ולהבין ולראות, אתה יודע, בכל דרכה וישים לב. זה לא רק נאמר לדיינים, זה נאמר לכל אחד ואחד מאיתנו. תתבונן, מה שאתה עושה. שתמיד תהיה כזה שעושה ישר וטוב. לא עושה דברים עקומים, חס ושלום. והמקור של זה, זה מעניין, הוא ממש בתחילת ההתחלה של המשפט שאנחנו לומדים. דוגמה אחת, זה כמובן אברהם אבינו. כשאברהם אבינו הולך ומחזיר את כל הרכוש של סדום ועמורה, אחרי שהוא קובע שזה מארבעת המלאכים. כל אחד מבין ואומר שהרכוש הזה למה ששייך לו. למה הוא אומר לו, לקח מחוט והצרוך נעל? הרי ברגע שבאו ארבעת המלאכים וכבשו ולקחו את כל הרכוש מסדום ועמורה וכל בנותיה, באותו רגע, גם אם יצעקו אלף פעמים, זה שלי, זה שלי, זה לא שלך. זה לא שלך. כי ברגע שהוא לקח את זה, זה גמרנו, זה כבר יצא מרשותך. זה כבר עכשיו שייך לארבעת המלאכים. בא אברהם ולוקח את זה מארבעת המלאכים, זה שייך לו. אבל זה דין. על פי הדין זה שייך לו. אבל בתחושה של מלך סדום ועמורה וכל, הם יגידו, אני השארתי את אברהם. אז אברהם עושה לפנים משורת הדין כדי שלא יחידו לשם. הוא באמת מגיע לו, זה שלא. התאמץ, הסתכן. מה עשה מלך סדום? ברח. ברח ונפל לתוך הבור, ואברהם עוד מוציא אותו משם. כן? מקור נוסף יש, זה מה שכתוב על יתרו, שיתרו בא ואומר, אומר למשה רבנו, והזהרת את הם את החוקים ואת התורות, והודעת עליהם את הדרך ילכו בה, ואת המעשה אשר יעשון. אז מה זה את החוקים ואת התורות? אם אמרת את החוקים ואת התורות, לכאורה כבר אמרת הכל. נכון? אז מה הוספת ואמרת? אז אומרת הגמרא, את הדרך זה גמילות חסדים. ילכו זה ביקור חולים. בה זו קבורה. ואת המעשה זה הדין, אשר יעשון, זה לפני משורת הדין. זאת אומרת, כבר כאשר יתרו בא ומלמד את משה רבנו, איך עושים את הדרך. הוא כבר מלמד אותו, לא רק את הדין, אלא גם לפני משורת, את המעשה אשר יעשון. כי בחיים אתה צריך להיות חכם, ולראות איך זה מוביל למציאות של ישר וטוב. אז זה הדוגמאות, ונקרא לכם סיפור, אמרנו שהדוגמה, הדוגמה שלפני משורת הדין, זה הדוגמה של אברהם אבינו עם רכוש סדום. יש סיפור בגמרא על אחד שמצא חפץ בשוק של גויים. ההלכה אומרת שכשאדם מאבד חפץ בשוק של גויים, גם אם כתוב עליו השם שלו, הוא מתייאש כגוי שבזמן מכל הפחות, כשהיה מוצא אותו, אז הוא לוקח אותו לעצמו, גם בימינו בחלק מהמקומות. והגמרא מספרת על רבי דשאל, הלך אחרי שמואל בשוק של גויים, ושאל אותו, מצא כאן הארנק כמהו? אמר לו, הרי אלה שלו. למה? כי כולם מתייאשים, מי שמאבד פה הארנק, אז הוא יוצא מתוך הנחה שמי שימצא לו יחזיר לו. ממשיך ושואל רבי יהודה את שמואל, בא ישראל ונתן בסימן מהו? אמר לו, חייב להחזיר. אמר לו, מקשה הגמרא, אם שלו, חייב להחזיר. אמרת בהתחלה, הרי אלו שלא, איך אתה אומר שחייב להחזיר? סתרת דסתרה, אמר לו לפני משורת הדין. זאת אומרת, הוא מלמד אותו את ההלכות עכשיו, כן? זה שני אמוראים גדולים, חשובים. אז הוא אומר לו את ההלכות, כן. נכון שעל פי ההלכה זה שלו, אבל לפני משורת הדין הוא חייב להחזיר. כך גם יש סיפור בגמרא על מי שברחו לו עדר חמורים למדבר. והסתובבו שם 12 חודש, כן? רוב האנשים מתייאשים מחמורים כאלה אחר כך הרבה זמן. אם מישהו ימצא אותם, אז הוא לא חייב להחזיר. והגמרא מספרת על אבוה דשמואל, אביו של שמואל, שמצא חמורים כאלה במדבר, והחזיר אותם לבעליהם לפנים משורת הדין, כדי לקיים, ועשית הישר והטוב. זאת אומרת, אנחנו לא רוצים להגיע למצב, אנחנו רוצים לתקן. לתקן את, את הסיבה שבגללה גלינו מארצנו, ונתרחקנו מעל אדמתנו, שאימצנו לעצמנו משהו, משהו, זה בושה לומר את זה, כן? כתוב על ישעיהו שאמר, כמעט כסדום היינו לאמורה דמינו, שבא מלאך עם גחלים ונגע על פיו, ואמר לו, ושר ונחה וחציתך תחופר, איך אמרת דבר כזה? כן? צריך להיזהר מזה מאוד, כי הגמרא אומרת, הגמרא מקשה, אם כמעט כסדום ולאמורה, אז איך זה הקדוש ברוך הוא מרחם עליהם ולא עושה להם כמו שבסדום ואמורה? ואמרת הגמרא, כמעט, זה לא ממש, שגם כשעם ישראל חטא והיה במצור, הם נהגו בחסד גדול מאוד אחד עם השני. יש שם הגמרא מביאה דוגמאות, אני לא רוצה לומר אותם מחמת הכאב שבדבר, אבל כן, גם כשעם ישראל היה בעונש, אנחנו יודעים, אף על פי שבגלות נתן לך השם שם לב רגז, יהודים עשו מאמצים, כמו שהדוגמאות שהבאנו מקודם, ויש בגמרא עוד המון דוגמאות על עשית הישר והטוב, למען תלך בדרך טובים, יש כל כך הרבה דוגמאות שהגמרא מביאה, שהם לא רק נשארו בגדר דיבור, אלא נכנסו אפילו להלכה ממש, והכל כדי שאנחנו נתרחק ככל יכולתנו. ככל יכולתנו ממידת סדום, כי הדבר הזה הוא דבר מאוד 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 מסוכן. אני רוצה לספר לכם דוגמה להלכה שזאת אחת ההלכות שאני נשאל בה הכי הרבה פעמים, וכנראה שהיא מאוד משמעותית. הלכה שאומרת, אסור לאדם להעתיק דיסק שלו שלו. אז יבוא אחד להגיד, מה זאת אומרת אתה מעתיק? הרי זה נהנה וזה לא חסר. הרי כל דין של מידת סדום זה נהנה וזה לא חסר. תכף נביא את הדוגמאות. אז לכאורה זה נהנה וזה לא חסר. אבל זה לא נכון. למה זה לא נכון? מכיוון שאם אתה לא יכול להעתיק, אתה תקנה. אולי 100 לא יקנו, אחד יקנו, אחד יקנה. בסופו של דבר, מזה בעל הבית מתפרנס, הוא השקיע בזה כסף. הוא השקיע בזה כסף כדי שאנשים יקנו. אז אתה לא יכול להגיד, לא גנבתי כלום, לא לקחתי כלום. לא, זה בלתי אפשרי. אתה לא יכול להעתיק ספר שכתוב עליו כל הזכויות שמורות. אתה לא יכול. אתה בסופו של דבר, בהתנהגות שלך, אתה גורם נזק לבן אדם. אתה לא יכול לבוא ולומר דבר כזה. בסופו של דבר, האדם משקיע בזה המון. אני אומר את הדברים האלה כאלה שאלות שנשאלות הרבה פעמים, ואולי תמצא איזה היתר לבוא להגיד, לא גנבתי שום דבר, זה לא נכון. זה לא ישר ולא טוב, זה לא ואהבת לך כמוך. זה הדוגמה. והדוגמאות שיש על סדום ועמורה, אלה דוגמאות שאנחנו מכירים אותן, דוגמאות שבהן היו באים בני סדום ולוקחים כל אחד פחות משווה פרוטה מהשני. למה פחות משווה פרוטה? כי הם לא בבואו, אנחנו מבטלים את החוקים. במסגרת החוק, אנחנו עושקים את הבן אדם. בא בן אדם עם עגלה מלאה, קש ותבן, כל אחד לוקח ממנו פחות משווה פרוטה, הוא לא יכול לטבוע אותו, כן? ואותו בן אדם שבא עם עגלה, בסוף יוצא בלי כלום. זה הדוגמה שהגמרא מביאה כדי להמחיש את הרשעות של אנשי סדום ועמורה. אני עשיתי משהו, חס ושלום, אני נוהג על פי החוק, אני כולי חוקי. כולו חוקי, אבל זה עוול גדול. או הדוגמה היא של זה נהנה וזה לא חסר. מה זה דוגמה של זה נהנה? דוגמה, אני אתן לכם דוגמה הלכתית. מישהו גר בבית ומולו יש את שדה חברו. כלל הלכתי אומר, אתה לא יכול לפתוח חלון לתוך חצר חברך. למה? כי אם אתה פותח חלון לתוך חצר חברך, אתה גורם לו נזק. זה נקרא היזק ראייה. הוא אומר, החבר שלך רוצה פרטיות, אתה פותח חלון, אתה מזיק לו. הגיוני. אבל אם חבר שלך זה לא מקום שהוא גר בו, זה מקום פתוח, סתם שדה. שדה של חבר, שדה טירה של חברך. כן? הוא אומר לך, בעל שדה טירה, אל תפתח חלון, כי זה אחרי אתה... מה אל תפתח חלון? מה אל תפתח חלון? זה נהנה, אבל זה לא חסר. אז זה נהנה, מה קופים על מידת סדום. אז יש שאלה מעניינת שמופיעה, בשוט הראש, הוא כותב, נקרא לכם את הלשון, מה הדין אם לא מדובר מול... מול שדה תירס, אלא מול חצר שעכשיו היא ריקה, אבל יכול להיות שיום אחד הבן ירצה, הוא ירצה לפתוח לשם, לבנות שם. כן? זאת אומרת, דבר שיש בהחלט סיכוי שיום אחד כן ייבנה. האם במקרה כזה יכול לבוא הבעל החלון ואומר, תשמע, עכשיו אין פה כלום. עכשיו אני לא מזיק לך, אז כשתבנה אני אסגור. אומר לך, אז כשתבנה אני אסגור. אומר הראש, במקרה כזה זה לא זה נהנה וזה לא חסר. כי אחר כך יבוא, תרצה לבנות, אתה לא יכול לבנות, החלון שלו פתוח. אתה חשוף למבטים שלו. זאת אומרת, לא מדובר דווקא על נזק ישיר, גם הנזק שעתיד לבוא ושיכול להגיע, גם זה אני לא אומר, זה לא בגדר, זה נהנה וזה לא חסר. כי פה יש חסרון אפשרי. מכיוון שהחסרון האפשרי הוא חסרון ממשי, אז במקרה כזה אפשר למנוע מבעל החלון לפתוח את החלון שלו. אבל כמו שאמרנו, אם החלון לא נפתח למקום שעתיד להיבנות, אלא מקום שאף פעם לא יבנו בו, אז זה נאמר, זה נהנה וזה לא חסר. זו דוגמה. יש עוד הרבה דוגמאות אחרות, אבל כמו שאמרנו מקודם, יש פה כלל, שמהכלל ההלכתי, מהדוגמאות ההלכתיות, אתה אמור לגזור אין ספור דוגמאות של החיים שבהם אתה מתנהל. אתן לכם עוד דוגמה לסוגיה כזאת. יש היום מה שנקרא תמה. כן, תמה זה שאדם יכול לבנות עוד קומה על הבית שלו, או שיכול להרחיב את הבית, להוסיף חדר, כן? אז נגיד, יש אישור להוסיף לבית דירות, 5 קומות, להוסיף עוד חדר מאחד הצדדים, נגיד מצד ימין. אז בא זה שגר בקומה הראשונה, ובונה חדר, כן? הוא שם יסודות, יש לו חדר, הוא השקיע, כן? אחרי שנה, או 5 שנים, או 20 שנה, בא השכן שלו מעליו, ואומר לו, תשמע, אתה כבר בנית ממילא, נכון? אז בבקשה, אני רוצה לבנות מעליך. זה נהנה, וזה לא חסר, לא לוקח לך כלום, להפך, אני אפילו מקל מעליך. האם יכול השכן שמלמעלה לבוא להגיד לחברו, זה נהנה וזה לא חסר? אז כתוב בהלכה שכאשר אדם משקיע, הוא לא יכול לחברו לבוא ולומר, זה נהנה וזה לא חסר. אני השקעתי מתוך הנחה שיבוא יום, אתה תרצה לבנות מעליי קומה שנייה. ולכן תשלם לי על זה שאתה בונה מעליי את הקומה מלמעלה. אותו דבר הפוך. זאת אומרת, אם התחיל הראשון ובנה את הקומה השנייה, ואחר כך זה שמלמה אתה רוצה לבנות את הקומה הראשונה, ומשתמש בעמודים ובתקרה שהיא הרצפה של זה שמעליו, צריך לשלם. מכיוון שכל פעם שכשאדם משקיע, כן, אתה לא יכול לבוא ולומר, זה נהנה וזה לא חסר. אבל אתן לכם דוגמה, שבו למשל, מישהו הלך והקים אוהל לחוף הכנרת, כן? מה, זה חוף פנוי, הקים שם אוהל. בא מישהו ואומר לו, תדע, בוא, זה השדה של הקיבוץ. והקיבוץ פה נוטע, מה זאת אומרת? אבל אני לקחתי לך משהו, אתה מזכיר את, אתה לא מזכיר את המקום הזה, זה לא מיועד להשכרה, זה מקום פנוי, ואין, נכון, יש שם בדרך אתה מגדל פה בננה, אתה מגדל פה תירס או משהו אחר, עכשיו אתה לא מגדל פה כלום. וזה ריק וזה פנוי, אז אתה לא יכול לדרוש ממני כסף, ואם נסעתי שם באוטו, לא יכול לדרוש ממני דמי מעבר, כי זה לא מיועד לצורך הדברים האלה. אז אדם לא יכול לבוא ולהגיד, אני דורש ממך דמי מעבר, אני דורש ממך תשלום על אוהל שהקמת, חנית פה לילה. אבל אם זה חניון לילה, שזה הייעוד שלו. הייעוד שלו שיבואו אנשים ולהקימו אוהלים וכו', אז צריך לשלם. אז אציף לכם שאלה דומה מבחינה מעשית, אבל שונה הלכתית. יש שאלה ממש נפוצה, שאנשים שואלים מה קורה כשאני עולה לאוטובוס או לרכבת קלה או משהו כזה, והמכשיר לא עובד, והנהג אומר לי תעלה. כן? האם אני צריך אחר כך לשלם על מה שהשתמשתי? לכאורה, אתה לא יכול להגיד זה נהנה וזה לא חסר. ממילא הרכבת נוסעת, כי היא מתפרנסת מאנשים כמוך שעולים ומשלמים. כן? אתה לא יכול להגיד, אם מלא הרכבת נוסעת וחצי הקרון כבר ריק, אז מה זה משנה אם אני עולה? ממש לא. אם אתה עולה, אתה צריך לשלם, אתה לא יכול לעלות בגניבה. למה? כמו שאמרנו, זה מיועד להשכרה. אבל, אם מכשיר התשלום מקולקל, אתה לא חייב לשלם פעם הבאה. למה אתה לא חייב לשלם? מכיוון שהרישיון שקיבלה חברת הרכבת הקלה או האוטובוסים, הוא כזה שבא ואומר שכאשר אדם לא יכול לשלם בגלל הבעיה שלכם, שהמכשיר שלכם מתקלקל, אתה לא יכול למנוע ממנו לנסוע. כן? לכן אתה לא יכול אחר כך להחזיר ולשלם. אתה רוצה לשלם אחר כך פעם נוספת? תבוא עליך ברכת טוב. אבל מצד החיוב שבדבר, אתה לא חייב, מכיוון שלחברה כדאי שתיסע, שתרגל לנסוע איתה, שתרגיש בטוח, שלא תרגיש איזה שירות לא זמין ולא קבוע ולא בטוח. התנאים של הזיכיון שלה הם כאלה שהם צריכים לתת לך לנסוע. אל תדאג, הם לא יצאו מופסדים, בסוף הם יקבלו את שלהם. אבל אני אומר את הדבר כזה לדעת שמסיבות אחרות אין פה ועשית הישר והטוב, ואם אתה משלם בכל מקרה, אז באמת תבוא עליך ברכה, כי באמת בסופו של דבר נהנית מהשירות שלהם. אני אומר את הדינים האלה, דינים מאוד חשובים. למה הם כל כך מאוד חשובים? מכיוון שכמו שהזכרנו קודם, על זה חרבה ירושלים. על העובדה שאנשים העמידו דבריהם על דין תורה. זאת אומרת, כאשר אנשים לא הבינו שהם צריכים לעשות ישר וטוב. הם הלכו עם ההלכה גם כאשר זה יצא מציאות של חוסר יושר. כן, כשדבר יוצא בחוסר יושר, אז זה דבר שאסור אותו לעשות, וצריכים לנו מאוד להיזהר. יש עוד דוגמאות של יושר, שהם, שאלה הלכתית, אם באמת אפשר לכפות אותם, או אי אפשר לכפות אותם. זו שאלה שממש שאלה לפוצה. הזכרנו מקודם את התמה. זאת אומרת, יש אישור מהמדינה, לבוא ולעשות הרחבה. הרחבה, האם אני חייב לחתום לחברי? כן? אז כמו שהזכרנו מקודם, את התשובה של הרשב"א, שהוא אומר שאם יש סיכוי שזה יפגע בתוכניות שלך לבנייה ולהרחבה, אתה לא חייב לחתום. אבל אם אין סיכוי שזה יפגע, אתה חייב לחתום. כי אם יש סיכוי שזה יפגע, זה לא מידת סדום, הוא כותב לזה, זה מידת כל אדם. כן, זאת אומרת, כאשר אתה בא, שכנך אומר, בוא תחתום לי שאני רוצה להרחיב. אתה אומר, למה לא שירחיב על הכיפק? אבל תגיד לו, תשמע, עכשיו שאני חותם לך, תחתום עכשיו אתה גם לי, שגם אני אוכל להרחיב. שלא תבוא, תגיד לי מחר, כשתרצה אני... לא, תחתום לי עכשיו. כן, זאת אומרת, שלא ייווצר מצב שאתה חותם ואתה מפסיד את זכויות, אתה חותם ואתה מפסיד את זכויותיך ואת האופן שיש לך לקבל גם אתה זכויות בנייה. זאת אומרת, אל תמנע ממנו לבנות, תן לו לבנות, אבל תשמור גם אתה לזכויות שלך, שכשאתה גם תרצה לבנות, שגם אתה תוכל לבנות, ושלא ייווצר חלילה מצב שכשאתה מאפשר לו לבנות, אתה פוגע בזכויות שלך. כן. יש דוגמה להלכה הזאת של ועשית הישר והטוב לגבי צינור של גשמים. צינור עליו דווקא צינור. זאת אומרת, יש הרבה פעמים כשיורדים גשמים, וברוך השם זכינו היום לגשמי ברכה, גשמים הם, יש להם את המסלולים שלהם ממקום שבו הם יורדים עד שהם מגיעים אצלנו לכנרת, יש מקומות לתעלות אגירה, יש מקומות שזה לים. האם מים שיורדים מגג של ראובן לחצר של שמעון, יכול ראובן להגיד לשמעון, אל תשתמש במים, הם ירדו לגג שלי? כן? התשובה היא כמובן שלא. כיוון שמבחינתך ראובן, המים האלה, אלה מים שולחים לאיבוד. זאת אומרת, אם הם נשפחים בחצר שמעון וממשיכים הלאה, הם מים שמשיכים, הולכים לאיבוד, אין לך שום אפשרות לבוא ולומר לבעל החצר, וגם לא להפך. זאת אומרת, לא יכול להגיד שמעון, להגיד לראובן, שהמים שלך לא יזלו לתוך החצר שלי. כי כשבונים בית, על דעת זה בונים אותו, שהמים מהקומות העליונות יורדים לקומות התחתונות, לא יכול בעל הקומה התחתונה לומר לבעל הקומה העליונה, שהמים, שהגשם שירד עליך לא ירד אליי במרזב, אין דבר כזה, על דעת זה נבנה כל בית, וכן להפך, לא יכול בעל הקומה התחתונה, העליונה, לומר לבעל הקומה התחתונה, אל תשתמש במים שלי. היום בדרך כלל לא משתמשים במי גשמים, אבל היו ימים שבהם המים האלה היו משמשים לאגירה. זאת אומרת, היו מכניסים אותם, מנווטים אותם לתוך איזה בור, שם היו נאגרים המים בימות הגשמים, והיו משתמשים בימות החמה. אז אם המים האלה מנווטים לחצר של התחתון, והוא משתמש בהם, אף אחד לא יכול להגיד לו, אל תשתמש במים האלה, או תשלם לי עליהם. כי על דעת זה, הבית נבנה, וזה נאמר, זה נהנה וזה לא חסר. יש שאלות יותר מורכבות בתחום הזה. יש סיפור בגמרה, על חכם אחד בשם שמואל, שהזהיר את מוכרי הקדרות, שאם הם לא ימכרו את הקדרות בערב פסח, במחיר שווה לכל נפש, אז הוא יתיר את השימוש בקדרות הישנות בפסח. הוא יגיד לאנשים, אני אלמד אתכם איך מכשירים את הקדרות, תשתמשו בקדרות של החמץ אחרי הכשר לפסח, וככה לא יקנו ממוכרי הקדרות החדשות שהפקיעו את המחירים שלהם. יש גם סיפור בגמרא בפוסקים, שפעם אחת הגויים, מוכרי הדגים, היו מייקרים את השער. לפי שראו שהיהודים קונים לכבוד שבת, ואינם נמנעים לקנות בשביל היוקר. ועשו הקהל תקנה ששום אדם לא יקנה דגים במשך 2 חודשים. כל זה בשביל מה? כדי לאלץ את הגויים, מוכרי הדגים, שימכרו במחיר הגון, ולא במחיר מופקע. השאלה הייתה, האם זה לא פגיעה בכבוד שבת, ומה יקרה אם אדם יבוא ויגיד, לא מתאים לי, אני רוצה דגים, יש לי כסף, אני אוכל לשלם וכו'. כאילו, חביבי, אתה פוגע בציבור. אז זה לא במקרה של זה נהנה וזה לא חסר, אלא נכון, כל הקהל נהנה, אבל הוא חסר. האם גם במקרה הזה יש את עשית הישר והטוב? האם גם במקרה הזה קופים במידת סדום? אולי בכלל זה בכלל של תקנות בני העיר, שזה כללים מסוג אחר. אז יש בנושא הזה תשובות רבות, והתשובה שאני רוצה לקרוא לפניכם, שכותב אותה רבי מרדכי הלוי, אז הוא אומר שאפשר לכפות את העשיר הזה שרוצה לקנות דגים, שלא יקנה, משתי סיבות. א', הוא מזיק. למרות שבפועל הוא לא לוקח אבן וזורק על החלון של מישהו ושובר אותה, אבל בעובדה שהוא הולך וקונה דגים במחיר מופקע, בזה הוא מזיק. א', מה זה דומה? לאדם שקונה רכוש גנוב. כן? אדם שקונה רכוש, קונה רכוש גנוב. כן? אדם שקונה רכוש גנוב, הוא מחזיק את ידי הגנבים. כן? אתה מחזיק את ידי הגנבים? אתה גורם נזק לציבור. למרות שאתה אומר, רגע, מה עשיתי? סך הכל קניתי. מה עשיתי? משהו רע? לא. כן, עשית משהו רע. הוא ממשיל את זה לאדם ששט בספינה, והוא נמצא בחדר אחד, והוא קודח תחתיו בספינה, ואומר, מה עשיתי? תחתיי קדחתי. וכל אחד מבין שכשאתה אדם קודח תחתיו, הוא מטביע את הספינה כולה, ומזיק לכולם. אז אותו דבר אומר רבי מרדכי הלוי, הוא היה רב בקהיר, שהדבר הזה הוא פוגע בכולם, ואפשר לכפות עליו שלא יפגע בכולם ויקנה. הדוגמה שהוא מביא, זה שהם במצרים היו קונים יריעות פשטן ושולחים אותם לפרנקיה, כן? והיה מחיר קבוע ליריעות האלה, ויום אחד המגדלים החליטו שהם מעלים את ערכם יותר מרביע שוויים, כן? יותר מ-25% עשו העלאה. והם באו כל הקונים, הסוחרים שקונים, והם מסתחרים בזה, והגילו כלל תקנה שהם לא קונים בשום אופן, רק במחיר הייצור והרווח, כמו שהיה תמיד. כי לא קרה שום דבר שבגללו יש את האינפלציה הזאת. והעמידו מישהו מיוחד שיעמוד ויעשה את זה, וכתבו על זה הסכמה וכו'. ואחד נתן כתף סוררת והחליט שהוא לא עומד בהסכמה הזאת. אז הוא אומר להם שאפשר לכפות אותו, שאי אפשר בשום אופן לתת לבן אדם שיתנהג כהירות ליבו, מכיוון שיש. אז זה דוגמה לכך שאדם מפסיד. כי גם במקרים שאדם מפסיד, יש חובה לאדם להיזהר לא לפגוע באחרים. והדוגמה היא דוגמה בגמרא. בגמרא יש סיפור על חכם אחד בשם רבא בר בר חנן. דוגמה מפורסמת, מאוד מעניינת, כולם מכירים אותה, שהוא שכר סבלים להעביר חביות יין ממקום למקום. והסבלים העבירו את חביות היין, ושברו אחת או שתיים, כן? אז רבא בר חנן אמר להם, הזקתם לי, נכון? שברתם חבית יין, חבית יין זה דבר מאוד יקר, תשלמו לי. אמרו לו כמה, אמר להם איזה מחיר, חבית יין, זה, יש בה כמה וכמה עשרות בקבוקי יין, כן? אמרו לו, אין לנו. אמר, אני אקח לכם את הגלימות שלכם. לקח להם את הגלימות, הלכו הפועלים וטבעו אותו לפני רב. אז רב יושב בדין, הסבלים באים מצד אחד, רבא בר בר חנן בא מצד שני, אומר לו רב, תשלם, תחזיר להם את הגלימות. ושלהם. אמר לו רבא בר בר חנן, זה הדין ככה? הם הזיקו לי. אומר לו, כן, כתוב למען תלך בדרך טובים. אולי על פי דין מגיע לך באמת לקבל את ה... ערך החביות שלה, של היין, אבל הם עשו כל מה שביכולתם בשביל לא לשבור אותם. הם לא פשעו בזה, וזה הבגדים שלהם, תן להם את הבגדים. טוב, חזרו הפועלים ואמרו לרב, תודה רבה שקיבלנו את הבגדים, אבל עבדנו פה יום שלהם, ואין לנו כלום, אין לנו מה לאכול. יש אנשים, אנחנו לא תמיד מכירים את הסוג הזה של אנשים, שאין להם מקרר בבנק ואין להם חשבון בבנק, והם, מה שהם עובדים ביום, הם אוכלים בלילה, וזהו, אין להם הרבה. אמר לי איזה חבר שגר במקסיקו, סיפר לי את זה בהקשר לקורונה, הוא אמר לי שלמעלה מ-80% מתושבי מקסיקו הם כאלה. הם חיים בבית שאין בו מקרר, ואין בו שום דבר, הם ממש חיים מיד לפה. פועלים כאלה, אם לא תשלם את השכר היומי, אין לילדים מה לאכול בלילה. באים הפועלים ואומרים לרב, תגיד, הוא לא שילם לנו שכר על העבודה. אמר לו, רב, לרבא בר חנן, שלם להם. אמר לו, שוב, דין האחי, זה הדין? אני צריך לשלם להם אחרי שהם הזיקו לי את חבית היין? אמר לו, כן, שכתוב, ואורחות צדיקים תשמור, אתה צדיק, תשלם. אתה רבא קוראים לך, נכון? ויש פה שאלה. האם מה שרב כפה את רבא בר חנן לשלם, האם זה נכון לכל מקרה, או שזה מקרה חריג שככה היה באותו מקרה? השאלה בפוסקים, המורדכי כותב שככה הלכה. כן, למרות שזה לפנים משורת הדין, אבל הלפנים משורת הדין הזה, זה הוא הלכה. והראש כותב, וכך גם כותב אחריו בבית יוסף, הוא פשוט הוא בעיניי שאי אפשר לכפות. במקרה ההוא הוא כפה מכיוון שהם היו עניים ולא היה להם מה לאכול. אז הוא כפה אותו. אבל, ועל זה למה? אתה תמיד חכם, אתה צריך להיזהר שחלילה לא לעשות דבר שהוא נראה לו יושר ולא הגון, ותשלם. אורחות צדיקים תשמור, אתה צדיק, תשלם. אבל אדם אחר לא צריך. וכך כותב פוסק הרמ"א בכל שהוא משפט, סימן י' ב', ואין בית דין יכולים לכפות להיכנס לפנים משורת הדין. אף על פי שנראה להם שהוא מן הראוי. ויש חולקים שאומרים שכן אפשר לכפות. וכך גם פסק השולחן ערוך, אף על פי שמן הדין במקום שרוב עובדי כוכבים מצויים, אפילו נתן ישראל בסימן לא חייב להחזיר, אבל טוב וישר לעשות לפנים משורת הדין להחזיר לישראל שנתן בסימן, כך הוא כותב בסימן ראש נונטט, סעיף ה'. אז אם כן, זה לא דבר שאפשר לכפות אותו, כיוון שפה הוא גם מפסיד. אבל פשוט הרמה, הוא מביא דוגמה, שבפתיחת חלונות בכנסת לביתו, לחצרו, כן אפשר לכפות אותו. הוא באמת פוסק השח בכל שום משפט, שאם המוצא הוא עשיר, אז כופים אותו להחזיר. זאת אומרת, יש מקרים, אפילו מקרים כאלה שבהם כופים להחזיר. אני הבאתי דוגמאות, יש עוד הרבה מאוד דוגמאות, אי אפשר את כולם למנות, אבל כמו שכבר הזכרנו מקודם, יש שם מגיד משנה, וכמו שם הרמב"ן, המקרים מתחדשים כל הזמן. ואדם צריך לדעת שהתפקיד שלו הוא לברוח ככל האפשר ממידת סדום. לברוח מזה נהנה וזה לא חסר, אנחנו מדברים על הצד הממוני שבדבר. ודאי לברוח ככל האפשר מכל מה שקשור להתנהגות בגילוי הראיות שלהם. יש מצב שבו אנחנו, חס ושלום, אימצנו מעט ממידות סדום, ובגלל זה חרבה ירופוליים ונחרבה, ויצאנו לגלות, והארץ הייתה שממה כמו סדום ועמורה. וכמו שהזכרנו בהתחלה, אומר הנביא יחזקאל, בסופו של דבר גן השם יחזור, ארץ ישראל תחזור, וכבר היום אנחנו רואים איזה ברכה גדולה יש מכל האזור שאיפה שהיה פעם סדום ועמורה, שהמקום הזה הוא גם מקום שיש בו תיירות מרפא של גופרית ומלח, וגם יש שם מפעלי פוספטים שהם בזכותם זורעים וצומחים, הפך מה שנאמר לא תזרע ולא תצמיח. רואים שאותו מקום שהיה נקרא בידי הגויים ים המוות, אותו מקום הוא היום הופך להיות מקור חיים גדול, מקור רפואה גדול, מקום שהרבה הרבה הרבה תבואה הרבה תבואה וצמחים שאנחנו אוכלים היום צומחים אודות לברכה שמצליחים להפיק מכל האזור של סדום ועמורה. ממש כמו שאומר הנביא יחזקאל, שאותו מקום שהיה פעם סימן כללה, עתיד להיות סימן ברכה, ביחד עם השומרון שעתידה להיות סימן ברכה, וכמובן ביחד עם ירושלים שיושבת בתווך, שגם היא תשוב לקדמותה, וגם היא תחזור בחינת חדש ימינו כקדם. אשרנו שאנחנו זוכים לראות את הדברים האלה עין בעין. גם השומרון, גם ירושלים, גם סדום, שכולם הם הכנה לזה שנזכה לקבל את השפע מהקדוש ברוך הוא בלי שתזוח דעתנו. שנזכה לקבל את השפע מהקדוש ברוך הוא ונדע שמלוא כל הארץ כבודו. שנזכה לקבל את השפע מהקדוש ברוך הוא ונדע גם כן לתת, לעני, לגר, ליתום ולאלמנה, שזה התכלית. יהי רצון שנזכה באמת לראות עין בעין, ושוב השם ציון במהרה בימינו, אמן ואמן.